מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
בלק פריידיי, סייבר מנדיי, יום הרווקים, רק תסמינים לתופעה רחבה יותר, תופעת אנחנו עובדים בשביל לרכוש. לא מאמינים לי, תיקחו דוגמה מיום שני האחרון, היום שבו הוכרז סייבר מנדיי בארצות הברית. המוצר הנמכר ביותר באמזון ביום הזה, אתם יודעים מהו? אקודוט. אקודוט, למי שלא יודע, זה הרמקול החכם של אמזון, והוא הכל חוץ מרמקול. הוא גם רמקול, אבל בעיקר האקודוט הוא עושה, מטרתו היא אחת, לגרום לכם לרכוש עוד מוצרים של אמזון. אז אני שי סלינס, והיום בפרק ה-36 של מנועי הכסף, נדבר על עולם הקניות החדש, על עולם האי-קומרס, חדש ישן למעשה, ולצורך השארת הדיון, מכבדת אותנו היום בנוכחותה, אילנית שרף, מנהלת המחקר של בית השקעות פסגות. שלום אילנית.
שלום.
וכרגיל אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטגה הראשי של פסגות. מה שלומך?
אהלן שי.
טוב, אז אילנית, בואי נתחיל איתך. מה המסקנות ש... קצת מספרים על הסייבר מנדיי האחרון, שבר כמובן את כל השיאים, ואנחנו מדברים רק על ארצות הברית, ואין אמריקאי. קראתי איזה נתון שאומר שכל אמריקאי השקיע בממוצע 20 דקות בסייבר מנדיי, באתרים, ברכישות, וזה מטורף.
אוקיי. טוב, קודם כל הנתונים הם כל הזמן מטורפים, כי הם שוברים כל הזמן שיאים, כל שנה אנחנו רואים שיאים חדשים, אז זה תמיד מטורף. אני קצת נעשה down to earth לשתי דקות כדי שנוכל לפתח את הדיון הזה, ונגיד כזה דבר. הצריכה העולמית גדלה, אבל היא גדלה בשיעור חד ספרתי נמוך, אוקיי? בארצות הברית הצמיחה היא כרגע נמצאת בשיעור יחסית גבוה לשנים עברו, בגלל שבארצות הברית הכלכלה היא יותר חזקה. אבל אם מסתכלים על האי-קומרס, אז אנחנו רואים שנה אחרי שנה צמיחה דו-ספרתית מאוד מאוד גבוהה, שנובעת כמובן מזה שהאי-קומרס, למרות שהוא התחיל הרחק באמצע שנות ה-90, הוא עדיין נמצא בשלב החדירה שלו. אז כל הנתונים הם נתונים מדהימים. אני יכולה להגיד לכם שבהיבט של שלושת ימי הקניות המרוכזים באונליין שחלים בנובמבר, שזה יום הרווק הסיני, הבלק פריידיי והסייבר מנדיי, אנחנו הגענו ביחד ליותר מ-45 מיליארד דולר בשלושת הימים האלו, כשיום הרווק הסיני ריכז מחירות של למעלה מ-30 מיליארד דולר, בבלק פריידיי, שזה בכלל יום מחירות המוני, שהתחיל בארצות הברית בשנות ה-50, והוא יותר מיוחס למסחר רצפה, גם הוא לוקח חלק לא מבוטל באונליין, הערכות הן ל-24 מיליארד דולר מחירות באותו יום באופן כללי, כ-6.8 מיליארד דולר נעשו באונליין, והסייבר מנדיי, שמיועד במיוחד לרכישות אונליין, סיים עם עלייה של קרוב ל-20% וקרוב ל-8 מיליארד דולר, השנה היקף מכירות ביום אחד.
מה זה אומר, שהמצב הכלכלי טוב? שלאנשים יש כסף?
זה גם וגם. זה קודם כל כי המצב הכלכלי בכל העולם הוא טוב, ובפרט בארצות הברית, שם אנחנו רואים את שוק העבודה נמצא במצב הכי טוב שלו למעשה, מ-69, עשרות שנים שרמת האבטלה לא הייתה כל כך נמוכה, הצרכנים כמובן, יש להם ביטחון תעסוקתי, הם מרשים לעצמם לצרוך יותר, השכר עולה בקצב שגם מתחיל קצת לצבור תאוצה, אז הצריכה הפרטית נראית חזק, אבל אני חושב שהסיפור הגדול הוא שהמעבר הזה מהרכישות אופליין לרכישות אונליין, זה מעבר שכל הזמן הולך ומתפתח, למרות שעדיין, אני הבנתי מספרים נמוכים, לא אילנית, עדיין סך הכל כ-12% מהרכישות נעשות ברשת, זה עדיין לא כל כך גדול.
זה הממוצע העולמי, אנחנו מדברים על בערך 12%, אבל שימו לב לנתון הבא. אם מסתכלים בפרספקטיבה של העשור האחרון, אני מזכירה לכם שאמרתי לכם שהאונליין התחיל להתפתח כבר באמצע שנות ה-90, למעשה אם מסתכלים, אליבאבא התחילה את הפעילות שלה ב-1996, eBay ואמזון התחילו ב-1994, ולפני עשור, היקף רכישות האונליין מסך הרכישות בעולם היו פחות מ-4%, אם אני לא טועה, עמדו על 3.7% במדויק, זאת אומרת ש... אנחנו מדברים פה על קצב עלייה דרמטי, שנתמך גם, כמו שאורי אמר, על עלייה בהיקף הצריכה בכלל, אבל על מעבר מהאופליין לאונליין, כשאני מעריכה שבשנים הבאות אנחנו נראה קפיצת מדרגה נוספת, שנובעת בעיקר מהתפתחות טכנולוגית שעדיין לא רואים אותה.
אוקיי, התפתחות טכנולוגית או בעצם הצרכנים משתנים?
לגמרי, זה הולך ביחד. הפסיכולוגיה והטכנולוגיה מזינים אחד את השני. ההתפתחות הטכנולוגית של שני העשורים האחרונים הביאו לשינוי ב-DNA הצרכני. כשלמעשה השינוי ב-DNA הצרכני מזין את הטכנולוגיה, בהתאם למה שאנחנו מתרגלים ורוצים ומבקשים, הטכנולוגיה מתפתחת. זאת אומרת, יש פה מעגל קסמים שמזין אחד את השני, כשמי שעומדת מאחורי הדבר הזה בצורה אגרסיבית ביותר, זאת אמזון. אם תסתכלו על הדוחות של אמזון, אתם תראו שאמזון משקיעה בערך 12% מהמחירות שלה ב-R&D, שזה אומר $22 מיליארד בשנה, בשנת 2017 לפחות, אני מניחה שב-2018 זה כבר יהיה יותר גבוה.
סך הכל חנות, חברת ספרים שמוכרת...
סופר.
כן, סופר של ספרים, רגיל
זה
לחנותים.
זה ההבדל בין וולמרט לאמזון. וולמרט היא חברת קימונאית אמיתית, ואמזון היא חברת טכנולוגיה. עכשיו, לא כל ה-22 מיליארד דולר שמשקיעים הולכים לאונליין, הם משקיעים גם בהרבה מאוד פיתוחים אחרים שלא קשורים באופן ישיר לנושא של האי-קומרס, אבל אין ספק שהם נמצאים בחוד החנית, והם לוקחים אגב, אם תסתכלו בפרספקטיבה של חברות אמריקאיות, הם לוקחים הרבה מאוד חברות טובות וגדולות בתחום הטכנולוגיה, כמו אינטל למשל, ובתחום הפארמה, כמו אלי לילי וחברות ענקיות אחרות. זאת אומרת שאמזון נמצאת ממש בקדמת הטכנולוגיה, משקיעה בזה הרבה מאוד כסף, והיא שמה לה, באסטרטגיה שלה, היא החליטה, והיא עושה את זה כל הזמן, לשנות את ה-DNA הצרכני, לגרום לנו לצרוך אחרת. ולכן, בעוד שחברות אחרות רודפות אחרי הזנב של אמזון, היא תקדים אותם תמיד טכנולוגית בכמה צעדים.
אז מה שאת בעצם אומרת, ואני אקח פה סיכון ויניח שיש עוד לא מעט אנשים בעולם שהם עצלנים לפחות כמוני, אמזון בעצם, הגידול המהיר הזה במכירות אונליין נובע מזה שהחברות מפתחות טכנולוגיה שמשכנעות אנשים כמוני באמת להיכנס ולעשות הרכישה אונליין. אם לפני כמה שנים רצית לרכוש משהו באינטרנט, ולמרות שהוא היה זול, לא היה לך סבלנות לכל התהליך, עם כרטיסי האשראי, וכן הלאה, היום התהליך הזה הפך להיות הרבה יותר פשוט, הרבה יותר מזמין, ולכן יותר ויותר חלקים באוכלוסייה משתכנעים פסיכולוגית שאפשר להיכנס לשם.
לגמרי, אבל זה לא התהליך היחיד, זאת אומרת, זה לא רק הטכנולוגיה, זה גם הכניסה של השחקניות אופליין, ותכף נדבר על זה אם תרצו, על ההיבט הפסיכולוגי, שהוא הכי מעניין לדעתי, כי הוא בעצם מסביר לנו את כל הסיפור ואת כל התמונה, אבל כן, לחלוטין, הטכנולוגיה בעצם מקלה עלינו מאוד, אבל אנחנו עדיין לא ראינו את הפריצה האמיתית. גם כן, נתון מאוד מאוד מדהים ומעניין, זה שהיקף היוניקורנס בעולם שמשקיעים באי-קומרס הוא הגבוה ביותר. זאת אומרת, 25% מהיוניקורנס בעולם, שזה בעצם חברות ההזנק, עם השווי הגבוה ביותר של מעל מיליארד דולר לחברה, נמצאות בתחום האי-קומרס. אין לזה שום אח ורע. וזה מדהים, זה אחד הנתונים הכי מדהימים.
מה קורה בארץ? אנחנו כרגיל כמה שנים אחרי כולם, כן? את יכולה להביא אקו דוט לארץ ואת תדברי אליו והוא יחייך אלייך בערך. לא יקרה כלום.
תראה, תלוי השאלה, מאיזה צד אנחנו רוצים לבחון את זה? מהצד של השחקניות המקומיות?
כן.
כן, אוקיי. אז השחקניות המקומיות נכנסו, ואני אמרתי את זה בעבר, זה קצת לא פוליטיקלי קורקט, אבל הם נכנסו בעבר באיחור ממש לא אופנתי לתחום. כשהם הבינו שאין להם ברירה. ומפה אפשר, אנחנו יכולים לדבר רגע על ההיבט הפסיכולוגי, כי הוא מאוד מאוד מעניין. למה? כי שחקניות אופליין, אין להם באמת אינסנטיב להיכנס לאונליין. המחקרים מראים שבערך 70% מהצריכה שלנו, כשאנחנו נכנסים לקניון, הן רכישות בכלל אימפולסיביות. זה לא רכישת המטרה. זאת אומרת, צרכן בממוצע שנכנס לקניון, לאופליין, צורך 30% מההיקף הכספי שהוא מוציא יהיה לרכישת המטרה, ו-70% זה יהיה רכישות אימפולסיביות, ויש לזה היבט פסיכולוגי מאוד מעניין, ולכן השחקניות באופליין לא רצו לפתח את זה. מבחינת חברות הזנק בישראל, יש לא מעט חברות שמחפשות רעיונות איך לשפר את החוויה שלנו, כי אנחנו סטארט-אפ ניישן, ושם אנחנו מתמקדים, אבל הפיתוח עצמו של האונליין, של החברות עצמם, הפעילות שלהם באונליין, הייתה מאוד מאוד איטית, והתחילה לפני מעט מאות שנים, והן נכנסות לאט לאט רק בשלב הזה, כשחברות ענקיות אחרות בעולם, מבחינה טכנולוגית, כמו שאמרתי, מקדימות אותם בהרבה.
העניין הוא לדעתי בארץ, צוואר הבקבוק הוא השילוח, הוא פשוט עדיין עולם אחר, כאילו אם באמזון אני יכול להזמין משהו בתוך שעתיים, זה אצלי בבית, מה, חודשיים? איפה אנחנו, חודש, כמה שבועות, איפה אנחנו חיים?
אבל דווקא פה, עוד פעם, מניסיוני האישי, אני חושב שזו לאו דווקא הבעיה, כי בסופו של דבר יש גם הרבה חברות מקומיות שפועלות אונליין, לאו דווקא הרשתות הגדולות. יש הרבה אתרים וחברות שמוכרים אונליין, ניקחת את אתר הכי מפורסם להשוואת מחירים, זאפ, אתה רוצה לקנות איזשהו מוצר, אתה נכנס לזאפ, מזמין יומיים, שלושה, זה מגיע אליך עם שליח הביתה, ועדיין רוב האנשים, הרוב המוחלט, לא מזמין באינטרנט, וכן הולך לחנויות, הוא עושה את השוואת המחירים באינטרנט, אבל אז הולך בסופו של דבר לחנות, וזו הסיבה, אני חושב שמה שאילנית אומרת, שהחברות המקומיות מעדיפות למכור בחנות, בגלל הרכישות האימפולסיביות. כשאתה מזמין אונליין, אין לך את האפקט האימפולסיבי הזה, כי אתה יכול לקחת את הזמן, לעשות, איך זה נקרא, רשימת קניות?
Wishlist.
בוא נחליט עוד יום יומיים, בינתיים גם אשתי רואה אותי באייפד, מתחיל לקנות כל מיני מוצרים שלא באמת צריך, אז היא יוצרת אותי, מה שלא קורה בחנות עצמה, ולכן כל ההתאמה בעצם של החברות המקומיות הייתה מאוד 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 איטית.
נכון, לא היה להם שום אינסנטיב. נכון, לא היה להם שום אינסנטיב, אפשר להבין אותם. היכולת שלך לעשות היקפי מחירה מאוד גדולים באונליין, הוא יחסית נמוך. תסתכלו על כמה נתונים. קודם כל, כשמדברים למשל עם חברות ריטל, אני לא אזכיר פה שמות, אבל מקומיות, אז הן טוענות שהאונליין שלהם זה עוד סניף. זאת אומרת, על כל המחירות שיש להם בסניפים, אם זה רשתות שיש להם 40 סניפים, 60, 80, 120 סניפים בארץ, האונליין מהווה מבחינתם עוד היום, כבר היום, עדיין היום, סליחה, עוד סניף אחד בודד. אוקיי, זה דבר אחד. ודבר שני, שהוא נתון מאוד מאוד מעניין גם, שיש לו את ההיבטים הפסיכולוגיים שלו, זה מה שנקרא יחס ההמרה. יחס ההמרה באונליין זה אומר כמה אתה קונה, כמה אנשים בעצם מבזבזים ביחס לכמות הכניסות שלהם, כמה רכישות בפועל מתבצעות ביחס למספר הכניסות באתר. יחס ההמרה הגבוה ביותר שנמדד לדעתי בעולם, ואני פה מסייגת כי יכול להיות שאין לי את כל התמונה ואת כל הנתונים, אבל יחס ההמרה הגבוה ביותר עמד על 2.9%. זאת אומרת, אתר מאוד מאוד מצליח באונליין, יחס ההמרה שלו הוא בערך 2.9%. הממוצע הוא הרבה יותר נמוך. מה זה אומר? זה אומר הרבה מאוד על איך אנחנו מתנהלים באונליין. אני יכול להיכנס, הרי אני לא נכנס, כשאני נכנסת לתוך הסלולרי שלי או לאייפד שלי, אני לא מוציאה את האוטו מהחנייה ושמה אותו בחנייה של הקניון, אוקיי? זה מצריך ממני כלום מבחינת משאבים פיזיים. אז אני יכולה להיכנס ולצאת כמה פעמים שאני רוצה. למה אני עושה את זה? כמו שאורי אמר, אני שומרת בווישליסט, אני רוצה לעשות השוואת מחירים, אז אני אצא ואבדוק באתרים אחרים. אני רוצה גם להשוות איכויות הרבה פעמים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד קומפוננטים שגורמים לי להיכנס ולצאת, אבל זה לא רק זה. בסופו של דבר, יש משהו שאני חושבת שמרבית האנשים לא נותנים עליו את הדעת. עצם העובדה שאני, למשל, בתחום האופנה, נכנסת לאתרים, כמו פינטרסט, או אפילו אתרים שמוכרים לי, כמו אסוס, נקסט, זה אתרים שאני אומרת, כי רוב הישראלים מכירים אותם, זה מספק אצלי איזשהו צורך פסיכולוגי, שהוא די דומה לצורך פסיכולוגי, שהייתי מסתפקת בו, גם אם הייתי מבצעת את הרכישה בפועל. למה? כי הרבה פעמים אתה מרגיש איזושהי נחמה בזה שאתה יכול לרכוש משהו, אבל בסופו של דבר, הרבה פעמים, למשל בתחום האופנה, אתה מגלה, כי בגלל שאתה עושה את הרכישה ליד הארון שלך, אתה מגלה שיש לך בדיוק את אותו מכנס, ואתה רק מקבל את ההשראה של מה ללבוש. זה בצד הפסיכולוגי של אנשים. זאת אומרת, הרבה פעמים זה לא מסתיים ברכישה, גם בגלל ההיבט הזה, שאתה את ההיבט הפסיכולוגי כבר מקבל, זאת אומרת, הסיפוק הפסיכולוגי שלך כבר קיבלת מעצם השיטוט שלך באונליין. וזה משהו שצריך להבין אותו בפני עצמו, ואני מניחה שכל החברות שמשקיעות הרבה בפיתוח טכנולוגיה, עובדות על ההיבט הזה. שוב פעם, כי הן רוצות להגדיל את הרכישות באונליין, ולא רק על חשבון האופליין, אלא גם ברמה הפסיכולוגית של הצרכן הבודד.
תראו, אני רוצה לגעת בזווית אחרת, בזווית טיפה יותר רחבה, וזה זווית של שוק העבודה. בעיקרון, החברות האלה, מה שאנחנו מדברים עם המעבר לאונליין הקימונאי, זה חברות שהעסיקו ועדיין מעסיקות את האנשים בעצם בדרגה הכי זוטרה בשוק העבודה. בלי תואר, זה אנשים שעד היום עבדו בתור קופאים, ויחסית, אני אומר יחסית, היו להם תנאים בסיסיים. אני, השבוע במקרה יצא לי לשמוע, הניו יורק טיימס ראינו אישה שעובדת בחברת XPO Logistics. XPO Logistics זה חברה שהיא אורזת את האריזות. לא עובדת עם אמזון, אני חושב, אבל חברה שווה 12 מיליארד דולר. מפלצת. והיא סיפרה שמה עדות על זה שהיא וחברות שלה עובדות שמה במשך 15 שעות, עם 10 דקות הפסקה, וחמש נשים שמה הפילו בהיריון, כי הבוס שלהם אמר, אין לך זמן עכשיו להיכנס להיריון, אנחנו צריכים. וזה זווית שלילית שמתישהו מישהו, ועוד פעם, אני מדבר פה על ממפיס. אני לא מדבר פה על סין ועל מקום ש... אמצע ארצות הברית, אישה שנשמעת, אני לא יודע, לא ראיתי אותה, נשמעת... אינטליגנטית לחלוטין, זה נושא שצריך איפשהו להתעסק איתו.
לגמרי. אני רוצה רגע להגיד משהו בהיבט הזה. קודם כל, בוא נדבר קודם כל על הייצור, אוקיי? הייצור של אופנה למשל, בנגלדש, סין, תאילנד, טייוואן, לא טייוואן, לא משנה, הבנתם, כל כן. מדינות דרום-מזרח אסיה ודומות להן, גם שמה יש בעיה מאוד מאוד רצינית, זאת אומרת, מעסיקים, חברות ענק, אוקיי? חברות ענק, כל המותגי על שאנחנו קונים בעולם, מעסיקות שמה עובדים בתנאים לא תנאים. זאת אומרת, אני לא מצדיקה את זה בשום פנים ואופן, אני חושבת שאולי אנחנו מדברים פה כבר על החמרה של הנושא ושל אולי גידול בהיקף, אבל זה קיים. דבר נוסף שחשוב להגיד בהיבט הזה, זה
פשוט עובדים שלא יהיו בפרונט יותר לעולם, אנחנו לא נראה אותם בסופרים, אנחנו נראה אותם במחסנים, אנחנו גם לא נשמע עליהם.
התהליך הוא אפילו יותר דרמטי מזה, ואני אגיד לך למה. כי המחסנים, לא תמיד צריך בהם מגע יד אדם. זאת אומרת, הם הולכים ונהיים יותר אוטומטיים. בדיוק. יש תהליך אוטומציה מטורף אפילו פה בארץ, אצל חברות מקומיות שהן מספיק גדולות, שבעצם משקיעות סכומים לא מבוטלים על אוטומציה של המחסנים, כי זה מוזיל להם בצורה משמעותית. אז קודם כל, הנושא של תנאי עבודה זה משהו שצריך לפתור אותו ברמה הרגולטורית, וזה לא משנה באיזה ענף. ועל זה בעצם הרגולטור צריך לתת את הדעת, בכל מדינה ומדינה, וצריך אפילו שתהיה איזושהי אמנה בינלאומית, כי הגבולות כבר לא קיימים לאט לאט. אבל הטכנולוגיה שמה, ואי אפשר להתעלם ממנה, והיא תיקח אותנו לאן שהיא חושבת שאנחנו צריכים להיות בה, ואין מה לעשות, הפיתוחים האלה זה לא משהו שאפשר לעצור אותם. מה שכן צריך לעשות, וזאת אחת הבעיות המרכזיות, זה שהרגולטור לא יכול להדביק את הקצב, אבל הוא יצטרך לתת את הדעת על כל הדברים האלו שקורים ועולים, כפי שציינת.
כן, בסופו של דבר, הנושא של האוטומטיזציה ורובוטיקה וכן הלאה, הוא נושא בפני עצמו, שהם מדברים עליו המון. השאלה, מה יקרה לכל העובדים ביום שהמחסנים האלו נועלו רק על ידי רובוטים, דווקא בהיבט הזה אני אופטימי יותר. ההיסטוריה מראה שטכנולוגיה אף פעם לא באמת יצרה אבטלה, אלא רק שיפרה את המצב של בני האדם. אז נכון שהרבה אנשים יפוטרו, אבל גם אותו, לפני לא הרבה זמן, אנשים פה הסתובבו בתל אביב עם עגלות ומחרו קרח, והם גם פוטרו ברגע שהיו פריזרים, ומצאו עבודה אחרת. אם היית אומר למישהו לפני 30 שנה, שאתה פותח קריירה כמדריך יוגה, היו מסתכלים עליך כאילו נפלת מהירח. אז נכון שיש עבודות שנעלמות מן העולם, הרובוטים מחליפים אותן, אבל נוצרות עבודות חדשות, ואני חושב שבסופו של דבר, לביקוש האנושי לשירותים, למשל יוגה, למשל דוג ווקר, למשל כל הדברים האלה, הוא אינסופי. תמיד אנשים ירצו עוד ועוד שירותים ופינוקים, נקרא לזה, לחיים. אז בהיבט הזה אני חושב שיכול להיות שבטווח קצר זה פוגע בחלק מהענפים וחלק מהאוכלוסיות.
יכול להיות שהטווח הביניים, אבל ההסתגלות הזאת...
הטווח הביניים הוא תמיד בעייתי. הוא תמיד בעייתי בענפים מסוימים, לשכבות מסוימות. אבל מה שציינת קודם, באמת הנושא הזה של תנאי עבודה, כשכבר עובדים אנשים, זה בהחלט נושא שיהיו חייבים לטפל בו. אנחנו באמת, אני חושב, כמו שאילנית אומרת, בצמיחה כל כך מהירה של התחום, שכאילו אין עוד זמן לרגולטור, או הוא עוד לא מצליח למצוא את הדרך איך להיכנס באמצע, ולנסות ליישם מצד אחד רגולציה שהיא חשובה ונחוצה, מצד שני לא לפגוע במהלך העסקי ובסקטור בכלל שמתפתח, ובסופו של דבר תורם לכלכלה. זה תהליך, הדברים האלה בדרך כלל הם תהליכים, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נראה את הדברים האלו נפטרים. התהליך עצמו עוד רחוק, אני חושב, מסיום. אני מסתכל רק על הארץ, דיברנו על... אם ישראל בפיגור או לא בפיגור. אז כאלה דברים פשוטים, לא הזמנות מאליבאבא, רכישות של הסופר. כמה אנשים קונים היום אונליין בסופר? מעט מאוד. נכון שזה גדל, וזה גדל בקצב מהיר, אבל עדיין רוב האנשים הולכים לסופר ורוכשים. למה? כי עדיין השירות עצמו הוא לא מספיק יעיל. אתה עושה הזמנה, חלק מהדברים קיימים, ואז צריך להתקשר אליך, להגיד לך מה שאין כרגע, ואם אתה רוצה תחליף, או שאתה מוותר על זה, ובסוף עד ש... מגיעה החבילה, אז אתה צריך בינתיים ללכת לעשות מה שנקרא השלמות בסופר השכונתי. אז אנחנו עדיין לא, אני חושב, ברמה הטכנולוגית, ויכול להיות שהחברות באמת גם מעכבות את זה במידה מסוימת, כי הן נהנות מזה שאנחנו באים לסופר ועושים את הרכישות הנוספות האלו, האימפולסיביות, אבל אנחנו נגיע לשם, וזה ענף שהוא בסוף מאוד תחרותי, זה לא ענף שנשלט על ידי מספר קטן של שחקנים, וכשענף הוא תחרותי, אז הטכנולוגיה מתקדמת, המחירים נשארים נמוכים, ואנחנו נגיע למקום שבו באמת החלק של האי-קומרס יהיה הרבה יותר גבוה מ-12%. זה הפתיע אותי, המספר הזה 12%. כן. זה נראה הרבה יותר, אבל הקצב הוא קצב מהיר, ואנחנו נגיע, אני חושב, למספרים יותר גבוהים, ולכן החברות שלא מתאימות את עצמן צריכות לדאוג, אין ספק.
אילנית, עוד 5 שנים היום אנחנו 50%?
לא. אני אתן לכם כמה דברים מעניינים ומפתיעים, אוקיי? קודם כל, בהיבט של הסופרים, אני אסתכל רק על הענף הזה באופן ספציפי, התהליכים הם באמת שונים וייחודיים, ולכן היום זה עוד יותר הפתיע אתכם הנתון שאני אתן לכם, אבל בעולם, אם בודקים את זה, החלק של הרכישות מזון באונליין, עוד פעם, האונליין הוא 100%, החלק של הרכישות מזון באונליין עומד על 3.7%. זה מטורף, זאת אומרת, כמעט ואין רכישות מזון עדיין באונליין.
שמזון מהווה, רק שנבין, אם מסתכלים על סל המוצרים של משפחה ישראלית ממוצעת, כמעט 15%.
נכון, עכשיו תיקחו את הנתון הזה, ותבינו למה אמזון פותחים בעצם, נכנסו בעצם לתחום המזון דרך האופליין, אוקיי? זאת אומרת, יש איזשהו שוני בין תחום המזון לתחומים אחרים כשמדברים על אונליין, כמובן שהנושא של משקל הסל שמגיע לצרכן, שמעלה בצורה משמעותית את עלות השילוח, הטריות שמצריכה שחקנים לוקליים, ואי אפשר לעשות שיפינג, קרוס בורדינג, הם שני אלמנטים שמאוד מאוד משפיעים, אבל יש גם אלמנטים פסיכולוגיים, אבל אין ספק שבתחום המזון, השיעורי צמיחה בשנים הבאות הולך להיות מאוד מאוד גבוה. עכשיו לשאלתך, לאונליין באופן כללי, אני לא חושבת שתוך 5 שנים אנחנו נגיע ל-50%, אבל אנחנו ממשיכים בקצב דו-ספרתי גבוה, וזה אקספוזנציאלי, וזה אומר שאנחנו כן נהיה מעל 25% סביר להניח בתקופה הזו. אבל אחד הדברים שמאוד מעניינים לראות בהיבט המחקרי, זה את הקשר בין האונליין לאופליין. מסתבר, למשל, שבסייבר מנדי האחרון, 50%, לפחות 50% מהרכישות, הם רכישות שהתבצעו אונליין, סליחה, בבלק פריידי.
כן.
סליחה, 50% התבצעו אונליין, אבל הצרכנים בסוף הלכו לקחת אותם מהאופליין. לזה אגב, יש אספקטים נוספים מבחינה אסטרטגיה של הקמעונאיות בעולם, כי אני לא חושבת שהאופליין ייעלם לחלוטין, אני חושבת שהקניונים ימשיכו לחיות, ואנשים כן ימשיכו לצרוך בקניונים, כי זה מספק דברים אחרים אצלהם ברמה הפסיכולוגית. זה כן ילך וירד, וכן הם יצטרכו למצוא עסקים אחרים להכניס לתוך המבנים, כדי שהקניונים לא יסבלו מירידה דרמטית בשכר הדירה.
את רוצה להגיד לי שאנשים יותר אוהבים לבוא ולקחת את המוצר שלהם מאשר מישהו דופק להם בדלת ומגיש להם אותו?
לא, יש עדיין
תתחדש.
הם אוהבים להסתובב בקניון, אבל. אנשים אוהבים להסתובב בקניון. צריך לזכור שגם בקניונים יש עוד שירותים נוספים חוץ מקניות, אם זה בתי קולנוע ובתי קפה וכן הלאה, זה מייצר סוג של חוויית לקוח שאין לך באונליין בכלל.
נכון, וגם זה מוזיל לפעמים, אם יש עלות שילוח ואתה יכול בעצם לבטל את עלות השילוח בזה שאתה לוקח את זה מהקניון, זה עוד היבט, אוקיי? זאת אומרת, יש הרבה מאוד היבטים, ויותר מזה, יש עוד עדיין את ההיבט הפסיכולוגי שלא שייך לדור המילניאנס, ואפילו לדורות היותר צעירים מהמילניאנס, וזה ההיבט הפסיכולוגי שקשור לפחד, שמפחדים שהחבילה שלהם תלך לאיבוד, שהם לא יקבלו את המוצר שהם כל כך רוצים שהם רכשו. זאת אומרת, יש עדיין היבטים כאלו, זה, התהליכים הם תהליכים איטיים. זאת אומרת, אנחנו עוד למדים מהילדים שלנו ומתחילים לעשות את התהליכים האלה בעצמנו, אבל הם צרכני העתיד. זאת אומרת, כדי לעבור בצורה דרמטית ואגרסיבית לאונליין, צריך DNA, שכל ה-DNA הצרכני שלנו יהיה דומה ל-DNA הצרכני החדש, וזה לא ככה, כי אנחנו עדיין קיימים בעולם, אנחנו עדיין צורכים, אנחנו כוח הקנייה עדיין הכי גדול. כן. זאת אומרת, אנשים בגילנו שלא נולדו עם הסמארטפון ביד, אנחנו נולדנו עם טלפון חוגה ביד. אז אנחנו עדיין, יש לנו היבטים פסיכולוגיים שקשורים לעולמות הקודמים, ובגלל זה זה תהליך וזה לוקח זמן, וזה לא משהו שקורה במיידי.
אוקיי, תודה רבה שהזנתם לנו, נשתמע בשבוע הבא.
תודה רבה.